כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
קיץ, כתבה ומספרת אסתי גימל חיים. הקיץ ההוא היה חם מהרגיל. המעברר הניע ראשו לשלילה כל היום ולא עזר. אמא הייתה נעולה במקום ההוא. אביה היה בביתו האחר, היא עדיין לא ידעה עליו. אחיה נסע לקיבוץ בצפון כדי להתנדב לקטיף ולאבד את בתוליו. היא נשמה עמוק את החופש והשקט. שעות ישבה בכיסא הנוח המרופט במרפסת מול האורנים, ההר והמעברר המדוכדך. לידה, על הרצפה, התרוממה ערימת ספרים. איבשת הדפים התמזגה באיבשת מחתי האורנים בחצר, והיא הרגישה איך היא נהיית חכמה יותר בכל רגע ומתקרבת לשולי סודם של החיים עצמם. לפעמים נמאס לה לרבוץ כל היום. אז הייתה לובשת את בגד הים הסרוג, ועליו גלביה לבנה ארוכה שסחבה מדוכן בדליית אל קרמל בקיץ שעבר, כשניסתה לברוח מהבית וחזרה כעבור יום וחצי. ליד חנות הפרחים הקטנה עצרה טרמפים למרכז הקרמל. שם, בפינת רחוב דרך הים, הניפה יד, מחכה לטרמפ נוסף שיקח אותה עד לים. בחוף הייתה מוצאת פינה ריקה מאדם, מסתרת על המגבת שפרסה, ובאור מבהיק משמן גוזים ואף אפיים כתומים נוכח השמש, הייתה חולמת על המקומות שעוד לא ראתה, אי שם בצד השני של הים הפרוס לרגליה. בערב, היא ידעה, תלך לשמור על הבן של אן, השכנה הבלגית ששכרה את הדירה בקומה העליונה מציפורה, השכנה שחזרה בתשובה ועברה לגור בצפת. היא חשבה על אן, שהשאירה את בעלה המדען בבריסל, ובאה ללמד מתמטיקה בטכניון. והיה לה תינוק שהיא אף פעם לא ראתה, כי תמיד ישן כבר כשהגיע, ומעולם לא התעורר. היא חשבה שאולי אן בכלל המציאה את כל הסיפור על התינוק, אבל בעצם בשביל מה? היו עוד כמה אמהות צעירות ששמרה על הילדים שלהן מדי פעם. היא אהבה להיזכר בהן, ואפילו לערוך תחרויות קטנות, מי הכי נעימה, הכי יפה, הכי כיף לדבר איתה. הייתה רוז'י הבלונדינית הצחקנית, אמו של רן הצחקן, הייתה אופירה, קצוצת השיער, הרצינית, הממושקפת, שתמיד התעניינה איך הלימודים, והתינוקת שלה הייתה בחיינית, והייתה אן. היא אהבה לבוא לאן. הדירה בקומה העליונה הייתה מוארת באור רך, שהפיצה מנורה מחופה באהיל צהוב כהה. אפשר היה לטבוע בספה הגדולה עם ריפוד בצבע יין. אצלם הייתה ספת הזורע נוקשה עם ידיות עץ תיק, ועל השולחן הנמוך הניחה אן צלחת גדולה מלאה שוקולדים בלגים חומים, כהים, מרירים, שהיא אף פעם לא הצליחה להתאפק מלחסל את כולם. אן תמיד רצה לאיזשהו מקום. בכל פעם הראתה לה היכן מונח הבקבוק לשעת חירום ומספר טלפון למקרה ש... להתראות חמודה, תהני מהשוקולד, אמרה במבטא הצרפתי הכבד שלה וטרקה את הדלת אחריה. היא הייתה יושבת על הספה הרכה, קוראת ומחרסמת שוקולדים או בוהה במרפסת. אותה מרפסת שהייתה גם להם, אבל מהקומה השלישית הכל נראה קצת אחרת. רק הצמרות של עצי החרוב והאורן שבחצר וגגותיהם האדומים של הבתים על פסגת הגבעה הירוקה שמעבר לוודי. היא חשבה על אן, סתם חשבה, אולי על החיוך שלה שזכה במקום הראשון בכל התחרויות הקטנות שלה, או על החורף בבלגיה כשאן הייתה נערה בגילה ובנתה בובת שלג ענקית. היא עצמה אף פעם לא ראתה שלג. באצבעות דביקות דחפה לפיה קוביית שוקולד מריר נמס ועוד אחת ועוד אחת ולעשה לאט ובשקידה. פעם נכנסה לחדר השינה של אן בפינה ניצבה מיטת התינוק מחוסה בד טו לבן דק כהינומה. היא שמעה את נשימותיו השקטות, אבל לא ראתה את פניו שהיו תמונים בשמיכה. היא קראה למרגלות שידת מגירות גדולה. בגדי תינוקות וחיתולים. עוד בגדי תינוקות וחיתולי בד. רק במגירה התחתונה היו מונחים מכתבים בערבוביה. הידיים שלה ערבבו את המעטפות עם הבולים הזרים וסידרו מהם מניפה. איזה מהם תקרא ראשון? סוף סוף החליטה ופרסה את הנייר המקופל. הדף הלבן היה מכוסה מילים כחולות, זרות. היא לא הבינה אף מילה. אולי בארון הגדול תמצא משהו, שלא תחרוק הדלת. בכל זאת חרקה, נאנחת, כמו אחת הזקנות על הספסל מול הצרכניה. על המדפים נחו מקופלים בערימות סדורות, חולצות טריקו, תחתונים וחזיות. אף פעם לא ראתה כל כך הרבה חזיות בארון של מישהי. אמא שלה לבשה תמיד את החזייה הלבנה, נטולת העיתורים, או את זו הבז' מקוטנה. רק שתיים אלה לא לוחצות, הסבירה. אחר כך השליחה גם אותן והסתובבה בלי. שדיה הכבדים התנודדו מתחת לקלקטונת הפרחונית שאף פעם לא קובסה. היא משכה חזיית תחרה מתוך הערימה. במהירות הסירה את הגופיה ומדדה. גביעי התחרה נותרו מקומטים וכמעט ריקים. התינוק נאנח, והיא מהרה להסיר את החזייה ולדחוב אותה בחזרה לארון. אן חזרה מאוחר, אך למחרת היה חופש, ולא היה לה אכפת. תמיד נדרכה כששמעה את המפתח בחור המנעול, ואן התפרצה פנימה מחייכת, בועטת מרגליה את נעלי הסירה השחורות, צונחת לידה על הספה ושואלת אם הכל היה בסדר. הוא לא התעורר אפילו פעם אחת, היא הייתה עונה, ומסתכלת בפניה של אן, בעיניים החומות הגדולות ובאף הישר, והחיוך והידיים שחיטטו בארנק והושיטו לה את שכרה. לפעמים ירדו העיניים שלה עד לשדיים המלאים, אולי היא עוד מניקה, תהתה, וחשבה על הניצנים הזהירים שלה, שאינם ראויים עדיין אפילו לחזייה, והרימה מהר את המבט. אן לא שאלה איפה ההורים שלה, שלא נראו זמן מה בשכונה. אורית ורחלי, החברות שלה, דווקא כן שאלו, אבל היא רק אמרה נסעו, ועכשיו בחופש כמעט לא ראתה אותן בכלל. באי רצון הייתה מתרוממת מן הספה, אוספת את הספרים שהביאה, ולפעמים גם את המחברת והעת. שם שרבטה כל מיני רשימות ושירים. את ממש תולעת ספרים, אמרה פעם אן. את מוזמנת לבוא לקחת ספרים מהספרייה שלי. התחלתי לקרוא קצת בעברית. אן חייכה ופניה נדלקו. היה לה ניחוח של חוץ לארץ, של לסלי קרון באמריקאי בפריז שהוקרן בטלוויזיה. ואבא שלה כהרגלו סיפר לה איך העריץ את ג'ין קלי כשהיה נער צעיר, ואימא שלה, שהכל היה שלילי בעיניה בתקופה ההיא, אמרה לסלי קרון שהיא ממש לא יפה, אבל היא חשבה שכן. תבואי לקחת ספרים? שאן שאלה והושיטה כף יד ארוכת אצבעות ולטפה את זרועה. היא גמגמה משהו בתשובה ונסה, דוהרת מטה במדרגות, פותחת את הדלת הנעולה ומתנשמת, נשענת עליה, עוצמת עיניים. מאז הייתה אן מתיישבת לידה על הספה בכל פעם ששבה מבילוייה, ומספרת לה על ספרים שקראה, על מקומות שהייתה בהם, בכל העולם, על סרטים שאהבה במיוחד, מטריות שרבורג, והחיות מרושפור, וארבע המאות המלכות, כמעט כמוה. היא סיפרה לה איך ב-68 צעדה עם מי שהיה אחר כך בעלה בשאנזליזה, ונשאה שלט עם ציור של לנין בוכה בדמעות אדומות, ומתחת כתוב, תתעורר לנין. הם השתגעו, וכמה רתח אז הדם בעורקים, וכמה השתנו החיים מאז. אן התנצלה שבטח כבר מאוחר, אבל עכשיו חופשת קיץ, לא נורא, שתישאר עוד קצת, כי היא ממש לא יכולה להירדם, כל כך חם. היא סיפרה על התינוק שהוא כבר בן שנה וחצי, ומהיום הראשון הוא ישן 8 שעות, ואפילו על האהבה דיברה, במין התפלספות צרפתית, למור, למור, כל הלמור הזה זה נמוקי טיפה. כשנוטשים אותך, איפה נעלמת האהבה? לפעמים הייתה מתרוממת מהספה ומתמתחת, ניגשת לפטפון ומניחה תקליט של איזה זמר בקול חרישי, שלא להעיר את התינוק. פעם היא הניחה תקליט של זמרת. זאתי ורוניק סנקסון, חייכה, אני הכי אוהבת אותה. בתנועות עגולות רקדה על השטיח ושרה עם הזמרת בצרפתית היפה שלה, שנשמעה כמו מוזיקה בעצמה. אוללה, איזה חום פה בישראל, נהנחה ויצאה על המרפסת. אחר כך נעמדה מול המעברר וניירה את חולצת ההדקה. היא נותרה לשבת על הספה, כבדה ומסורבלת. את רזונית, מה את אוכלת כל היום? שאלה אן לילה אחד. בקיץ ההוא היא חוותה את ניסיונות הבישול הראשונים שלה. עוף חרוך עד כלות, מרק מטובל בחמש כפות פלפל שחור. היא אכלה בעיקר גלידה ובייגלה ושוקולד בלגי כמובן. השמש עוד הייתה קביעה בוערת בשמיים כשחזרה הביתה, רגליה בכפכפי האצבע מכוסות חול עיקש שלא ירד במי הברז בחוף. אן עמדה בכניסה, ממש מול הדלת שלהם. הנה את, שמחה לקראתה. היית בים, איזה יופי. הלוואי שהיה לי זמן והייתי באה איתך. בדיוק חיפשתי אותך. אני רוצה שתבואי הערב, אבל אני לא יוצאת. יש כמה דברים שאני לא מבינה בספר בעברית שהתחלתי לקרוא. אולי את יכולה לעזור לי? אני גם אכין לנו משהו טעים. ערב שלם עם אן בבית. היא קפצה מול המראה בחדר השינה הריק של הוריה. הפנים היו צרובי שמש. האף היה חרוך לגמרי. עוד מעט התקלף. כמה שאני מכוערת. היא טעתה מה אן חושבת עליה. שהיא מין גילגי כזאת שגרה לבדה. עצמאית לגמרי, למרות שהיא רק בת 13.5? שהיא ילדה נטושה וצריך לרחם עליה? אולי בגלל זה הזמינה אותה לארוחה בתירוץ העלוב ההוא עם העברית. שהיא חמודה, מעניינת, תולעת, יורמית, משונה? לא חשוב, בטח לא חושבת עליה בכלל. בשמונה בדיוק צלצלה בפעמון הדלת בקומה השלישית, ואן פתחה מיד. לחשה. הוא רק עכשיו נרדם. על השולחן בפינת האוכל הקטנה הייתה מונחת קערת סלט גדולה וחביתות, גבינה לבנה ואפילו בקבוק יין. התערפה הכל. זה היה כל כך טעים. כמו בארוחות הערב, פעם, לפני שהבלגן עם אמא שלה התחיל, והיא הייתה עוזרת לחתוך את הירקות לסלט קטן קטן, ואחיה היה עורך את השולחן. אבא שלה היה מגיע באמצע הארוחה מהעבודה, ודג עגבנייה מן הקערה לפני שרחץ ידיים והתיישב, ומהחלון הפתוח נשב פנימה ריח בצל מטוגן וחביתות מהבתים של השכנים שגם הם הכינו בדיוק ארוחת ערב, והכל היה מדויק כמו שבצנה כשמוצאים את כל המילים. היא הסתכלה איך אן לוכדת על קצה המזלג פיסות קטנות של ביצה ולועסת בעדינות מנומסת. לפעמים רצתה לגעת באן, לבדוק שאינה עשויה מקורי סרטים. היא חייכה בפה מלא אוכל, ואפילו לגמה מן היין בלגימות גדולות של נווד צמא. מיד כשסיימה כוס אחת, הרגישה חם בפנים וקצת סחרחורת. היא שתתה עוד כוס כי היא הייתה צמאה, ועוד אחת כי נהייתה עוד יותר צמאה. אז באמת הסתובב הכל, הספה, השולחן, הכיסאות. המנורה עם האהיל הצהוב כהה. היא רצתה לרקוד עם אן ולס, ואן צחקה, את שיקורה ילדה. מה עם הספר ההוא שאמרת שאת לא מבינה? ניסתה להתעשת, אבל החדר צף לה מול העיניים, ואן אמרה שאולי זה לא בסדר שהיא ניחלה לשתות. הן ישבו יחד על הספה, הספר בידיהן, אצבעותיהן כמעט נוגעות, והיא קראה בקול איך חנה גונן אמרה שכוחה לאהוב הולך למות, היא אינה רוצה למות, והלב שלה דפק ודפק, כמו שעון שהשתגע. היא הרגישה כאילו הראש שלה עוד רגע צונח ומתגלגל למטה, אל השטיח הבז' הסעיר, כאילו נחתך בגיליוטינה. בעיניים עצומות שמעה את הקול של אן אומר, בואי, שימי ראש עליי על הכתף. הן ישבו ככה כמה דקות, או אולי הרבה זמן, והיא לא ידעה כמה זמן עבר, ושתקו. היא יכלה להרגיש את הנשימה של אן, את בית החזה שלה עולה ויורד, והיא הייתה בטוחה שאן שומעת את פעימות ליבה שלה. כף ידה שהייתה מונחת על חצאיתה השחורה של אן, חשה בכימורי הירך העדיני מבעד לבד. הפנים של אן היו מולה, קרובים קרובים, הנחיריים, השפתיים המרוחות שפתון שקוף. פתאום עלתה על גדותיה. כל הרגשות שנעלמו בחודשים האחרונים, כמו מתחת למעטה חול דק, מאז הגיעו שני סניטרים גדולי גוף ואספו את אמא שלה מהרצפה, ואמא שלה השתוללה וצעקה, הצילו, הצילו, אבל הם לקחו אותה. ועוד שעה ארוכה אחר כך הדהדו הצרחות שלה באוזניים, ולא עזרו כדורי הצמר גפן שדחפה לשם, ולא עזר אבא שלה, שיצא מיד אחרי שאמא שלה נלקחה, כדי להביא לה חלוק ועוד כמה דברים, ואמר לה, את כבר ילדה גדולה. בגילך אני עבדתי כבר במפקדה הגרמנית בפינוי פסולת של פצצות. את יכולה להישאר בבית, ואני אהיה עם אמא ואתקשר הביתה פעם ביום לדעת שהכל בסדר. כל הרגשות האסופים עמוק עמוק בין הבטן לבית החזה עלו והציפו אותה. התאמנה ראשה בחזה של אן, ומשהו כמו בכי ביבע ופרץ מתוכה. אן חיבקה אותה ולטפה לה את השערות, והיא המשיכה לילל, מתמכרת לבכי שלא ייגמר אף פעם, והחולצה של אן כבר הייתה רטובה לגמרי מהדמעות שלה. אן התכופפה ונשקה לה על ראשה ומלמלה, נופלו רפה, אל תבכי, אבל היא לא רצתה להפסיק. זה היה כל כך נעים. הנשימות שלה היו עדיין תרופות, אבל הדמעות יבשו, והותירו את עיניה זוג פנסים אדומים. מה קרה לבעלך? היא העזה ושאלה את אן כשהזדקפה. אן שתקה לרגע. ידה עדיין לטפה את שערותיה כבהסח דעת. הוא חוקר מוח, אן אמרה. מחפש תרופות חדשות למחלות, אבל בדרך איבד את הלב. סלבי. אנחנו לא מדברים בכלל. עורכי הדין שלנו הם אלה שמדברים במקומנו. לפעמים אני יושבת פה על הספה בלילה וחושבת עליו, כמה מעט שליטה יש לנו בחיים של האדם הקרוב לנו, ועכשיו הוא כל כך רחוק. אן נגבה את עיניה בכף ידה, והיא עטפה את כתפה בחיבוק, והרגישה איך גיבה של אן נרעד פתאום. היא לטפה את ראשה של אן לאט, בנחת, ואז הסתחרר בה היין, ונורא הצחיק אותה איך שתיהן מתבחיינות ביחד, או אולי הציפה אותה שמחה פרועה על כך שהן יושבות ככה, כמו חברות על הספה הרכה הזאת, וצמרות האורנים והחרוב מציצים מעבר למרפסת, וברוניק סנסון שרה בשקט ברקע. היא לא יכלה להתאפק. המוני גולות דגדגו בגרון. היא צחקקה קצת, ועוד קצת, ואז בבת אחת פרצו כל הגולות החוצה. היא לא יכלה לדבר מרוב צחוק. אן הרימה ראש מופתעת, אבל נדבקה מהצחוק שלה. וכבר התפתלו שתיהן על הספה לא מצליחות להירגע. לרגע חדלו, הביטו זו בזו במבט חמור סבר ושוב. הבטן כבר כואבת לי, נהנחה אן. היא שלחה יד חצופה והניחה אותה על הבטן הרכה של אן. לרגע השתתקו והביטו זו בזו. כף היד הייתה עדיין מונחת על כימור הבטן החמים. אן התרוממה פתאום. את שיקורה לגמרי, ילדה. לכי הביתה עכשיו. היא הייתה רצינית לגמרי, כאילו חזרה להיות מבוגרת, אחרי הצצה פתאומית בילדה שהייתה פעם. לרגע הביטה באן כמתעוררת משינה. פניה היו מוכתמים, והלב עדיין לא נרגע. אן חייכה מן חצי חיוך נבוך. לכי חמודה. היא חלפה על פניה, רגליה עדיין לא יציבות. תודה על הארוחה. הקיץ כמעט נגמר, והיא סיימה את כמעיין המתגבר, ואת מרד הנפילים, ואת גיל התבונה. היא פגשה את אביה במילק בר בהדר, והוא קנה לה מילק שייק וניל ועוגת שוקולד, ואמר שהוא בא הביתה כי הכל נגמר. ולמרות שהיא באמת בוגרת ועצמאית, היא צריכה קצת השגחה. מה נגמר? היא שאלה. והוא הניד בראשו והאיץ בה לסיים את המילקשייק. רק לאחר שנים תקרא ביומניו ותבין. אחיה חזר מן הקיבוץ שמח ושזוף. הוא לא דיבר הרבה, אבל היא הבינה שהייתה שם איזו מתנדבת סקנדינבית שעזרה לו לאבד את בתוליו. והיא צחקה על הביטוי הזה, לאבד בתולין, כאילו זה משהו שמחפשים אותו אחר כך כל החיים. היא ישבה במרפסת מול האורנים וההר, ועדיין ירדה לים, אבל בערבים סתם בהתה. ופעם אפילו עלתה עד לקומה השלישית ועמדה מול הדלת, אבל ירדה חזרה. אן גרה שם עדיין, אבל מאז הערב ההוא לא קראה לה לשמור על התינוק יותר, וגם לא כדי לעזור לה לקרוא בעברית. היא פגשה אותה יום אחד בכניסה לבית, מסיעה את העגלה עם התינוק שהיה עגול פנים, בהיר עיניים ושקט, בכלל לא דומה לאמא שלו. ופעם ראתה את אן הולכת במרכז, אנגז'ה, עם גבר גבוה ומזוקן. היא תהתה אם האיש הזה הוא בעלה חוקר המוח שאיבד את הלב. אן אמרה לה שלום קטן וכמעט נעצרה, אבל מיד השפילה ראש והלכה. ובוקר אחד, כשיצאה בדרכה לים, ראתה מסעית גדולה, חונה על סף המדרכה מול הבית. סבלים העמיסו ארגזי עץ מלאים, ושניים אחזו בספה הרכה בצבע יין, והניחו אותה על הכביש. אן והמזוקן שלה ירדו במדרגות עמוסי סקיות. היא הביטה לרגע אחורנית. היה נדמה לה שגם אן מביטה בה מעל לסקיות הניילון. השמש סנברה פתאום את עיניה, והיא עצמה אותן לרגע. בתוך האפאפיים ראתה רק כתום. אחר כך גם אמא חזרה הביתה. שקטה, רכה ורועדת, והגיע סתיו.